ערב טוב למאזיני קול ברמה, אנחנו שוב בתוכנית האמנתי כי אדבר. אני דניאל אסור, מאחורי המיקרופון, הטכנאי שמעון שני, ואנחנו רוצים לפתוח דווקא מענייני דיומה. אנחנו סופרים את העומר, והנה אוטוטו מתחילים להתקרב לקראת ל"ג בעומר. כבר כל הילדים אוספים את הקרשים למדורות, ואנחנו מרגישים את זה בתוכנו. הילדים מיד מגיעים מהתלמודי תורה, מיד אחרי השיעורי בית, ואחרי שהם אוכלים משהו, הולכים לאסוף את העצים, ובעיקרון רוצים לראות את האש הגדולה של רשב"י שמאירה את העולם. לכן מלמדים אותנו חז"ל שנשמת רשב"י היא ניצוץ נשמת משה רבנו עליו השלום. כשבעצם ידוע לנו שהגואל הראשון הוא הגואל האחרון. כמו שאומר האור החיים הקדוש, מה שהיה הוא שיהיה. יהיה אשר יהיה, כי ימי מצרים הראינו נפלאות לעתיד לבוא. לפיכך, משה רבנו נרדף על ידי המצרים, ורשב"י נרדף על ידי הרומאים, וכשקבע אורם של אורו של פרעה, שלטונו של פרעה, הוא דאך עם יציאת בני ישראל למצרים, כאשר המשיח, משה רבנו, מוציא אותנו ממצרים. כך גם רשב"י יוצא מהמערה אחרי 13 שנים, שהוא מכין אורו של משיח באי ספרה יפקו מן גלותה. והנה יוצאת בת קול מן השמיים ואומרת, מן לימה לרשב"י שהקיסר מת. מי אמר לו לרשב"י שהקיסר מת? ורשב"י יוצא מהמערה, כאשר הוא יוצא הפעם הראשונה, לאחר 12 שנים, והגמרה מספרת לנו את כל מה שמתרחש כאשר הוא יוצא מן המערה, והוא לא יכול לראות את האנשים מתעסקים בחיי שעה, עוזבים חיי עולם ומתעסקים בחיי שעה, עד שיצאה בת קול מן השמיים ואמרה להם, חזרו אל המערה. שנה נוספת נכנס רשב"י ומסתגר בתוך המערה, כאשר בתום השנה הזו יוצאת בת קול מן השמיים ואומרת להם שאפשר לצאת. למעשה, אנחנו רואים הגבלה בין משה רבנו לבין רשב"י. ומשה נותן התורה, נותן התורה שבכתב, תורה שבעל פה, כמובן שאחר כך רבי עקיבא מעביר את התורה שבעל פה שיש בידינו היום, אבל הכל ניתן כבר מסיני למשה רבנו עליו השלום. כאשר את תורת הסוד בא ניצוץ נשמת משה לתת או להאיר או לבאר מתוך התורה באמצעות נשמת רשב"י. מאוד מעניין שכשמסתכלים על השיר בר יוחאי, שאנחנו כולנו רגילים לשיר, בסוף השיר ישנו קטע מיוחד שמוסיפים יוצאי צפון אפריקה, במהרה יבוא ויגלנו, והם אומרים את זה על רשב"י. האמת היא שהדברים מובנים על פי דברי האור החיים, מכיוון שרשב"י בעצם הוא ניצוץ נשמת משה, ומה שהיה הוא שיהיה. אם כן, גם רשב"י הוא בחינת גואל, ויפה מכוונים לדברי האור החיים הקדוש. כל פנים, צריך לדעת שמי שיצר לרשב"י ומי שביקש להוציא אותו להורג הייתה הקיסרות הרומאית. כמו כן, כנראה זהו בדיוק אותו תהליך אשר עתיד להתרחש כנראה עם המשיח. זה חוזר על עצמו עם משה רבנו ועם המשיח, כי הדברים הם חוזרים על עצמם. כפי שבשיעורים הקודמים ביארתי נצרות ומצרים חדה הוא, כך באמת לעתיד לבוא גם משיח בן דוד, כמו שאמרנו, אומר הרמב"ן, עתיד ללכת לאפיפיור ולומר לו, שלח את עמי ויעבדוני. כל פנים, הגמרא במסכת שבת, בפרק במה מדליקין, פרק שני, בדף למד ג' עמוד ב', מציגה בפנינו סיטואציה שבה ישבו רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון, וכל אחד הביע את השקפת עולמו לגבי מלכות רומי, לגבי היצירתיות שלה, לגבי התועלת שהיא מועילה לעולם, לכאורה. וכאן ישב באמת יתיב יהודה בן גרים גבאיהו, הגר בן גרים שישב ושמע את המחלוקת של תלמידי החכמים של רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון. פתח רבי יהודה ואמר, כמה נעים מעשיהם של אומה זו, מלכות רומי. תקנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו מרחצות. רבי יהודה רואה את הישוב העולם שהם עושים, את הפיתוח, מפתחים, תשתיות כלכליות כאלה אחרות, והוא משבח את מלכות רומי על כך. רבי יוסי שתק, לא משבח, יש לו איזשהם השגות, אבל הוא מעדיף לשתוק. נענה רשב"י ואמר, כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן. תקנו שווקים, להושיב בהם זונות. מרחצאות לעדן בהן עצמן, גשרים ליטול מעין מכס. הלך רבי יהודה בן גרים וסיפר דבריהם ונשמעו למלכות. כמובן שרבי יהודה בן גרים לא התכוון להסגיר אותם, אלא פשוט סיפר את הדברים. סיפר את הדברים בביתו, לבני ביתו, והם נשמעו למלכות. נשמעו מעליהם מפה לאוזן, כדרכה של רכילות, כדרכו של לשון הרע. וכך הם נאמרו לקיסר הרומאי. את המחלוקת בין רבי יהודה, רבי יוסי ורשבי, אמרו, פסקו למעשה. מלכות רומי פסקה. הוא יהודה שאילה התעלה. יהודה ש... רבי יהודה ששיבח את מלכות רומי, שיבח אותה על היצירתיות שלה, אז הוא התעלה. רבי יוסי ששתק, הגלל את ציפורי. רבי שמעון בר יוחאי, כן, רשבי, שגינה את מלכות רומי, וגילה את כוונותיהם הזדוניות, והוכיח בעליל שכל כוונותיהם היו ממש לצורך עצמן האגואיסטי, לא לצורך ישובו של עולם. למעשה, הוא חושף פה שלמרות שעל פניו נראה לכאורה ישובו של עולם, אבל המטרה הפנימית שלהם היא חורבן העולם, היא חורבן תרבותי, היא מלחמת תרבות איפשהו. היא אגואיסטית, היא גישה שהיא לא נוגדת וסותרת את אנטיתזה ליהדות. שמעון שגינה יהרג. וכך למעשה נחרץ דינו של רשבי על ידי הקיסר הרומאי להוצאה להורג. אזל הוא וברי, חור רבי שמעון בר יוחאי ובנו, שטו בי מדרשה כל יומה. הם היו נחבאו בבית המדרש כל היום. והווה מייטי לאו דביטו ריפתה וקוזה דמיה. אשתו הייתה מביאה לו ולבנו ריפתה, פת של לחם וכוס של מים לאכול. וקרחה בי, הם היו אוכלים את זה. כי תקף גזרתה, כשנתקפה הגזרה, אמר לליברי, הוא אמר, אמר רשבי לבן שלו, נשים דעתן קלה, קלה עליהן. דילמה מצער אילה, אולי שליחי הקיסר, הוא ישלח כדי לבצע חקירה, חקירה ממלכתית. והוא פשוט יתפוס את אימא שלך, אומר רשבי לרבי אלעזר, והם יצערו אותה, ומגלילן, והיא תגלה אותנו. אז לו שטו במערתה, הם הלכו ונחבאו במערת לוד, התרחיש ניסה, עבריו להו חרובה, ואין אדמיה, נעשה להם נס, ונברא חרוב ומעיין של מים. אבו משלחם מנהיהו, מערתו של רשבי, ידוע שהיא באזור הצפון, מסיבות העיר מעלות, אבו משלחם מנהיהו, ואבו יתווי עד צוואריו, הם היו פשוט מורדים את בגדיהם, ויושבים בתוך החול עד הצוואר, בחולה, כל היומה, בתוך החול כל היום, גרסו. ולמעשה כאן רבי שמעון בר יוחאי יושב, מספר את הגמרא, הם ישבו 12 שנים, עתה אליהו, וקם הפתחה דמערת הבא אליהו והתגלה להם, אמר מן להודוע לבר יוחאי דמית קיסר, מי יודע לבר יוחאי שמת הקיסר, ובטיל גזרתי ובטלו הגזרות, בטלו גזרותיו. נפקו חזו אינשי, הם יצאו מהמערה וראו אנשים שהם קרווי וזרעי, שהם מתעסקים בישובו של עולם, זורעים, חורשים, אמר מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, כן, איך יכול להיות שהם עוזבים את התורה הקדושה, עוזבים את חיי עולם ומתעסקים בחיי שעה? כל מקום שנותנים עיניהם מיד נשרף, הם נותנים את עיניהם מידת הדין, מה זאת אומרת עוזבים חיי עולם ומתעסקים בחיי שעה? מיד היה נשרף. יצאתה בת קול ואמרה להם, להחריב עולמי יצאתם? האם יצאתם כדי להחריב את עולמי? חזרו למערתכם. כך אומר, ספר את הגמרא, הדור אזול ויתבו תריסר ירחי שעתה. הם חזרו למערה וישבו עוד 12 חודשים, עוד שנה. אמרי משפט רשעים בגיהנום י' ב' חודש. כן, אז נהיה אנחנו צפונים בתוך המערה י' ב' חודש. יצא בת קול ואמרה, צאו ממערתכם. ואז הם יצאו וכל היכה, דאבי מחי רבי אלעזר, כל מקום שהיה שורף רבי אלעזר בעיניו, אבי מסי רבי שמעון. רבי שמעון היה מרפא אותו. למעשה, ממשיכה הגמרא ומספרת, בעד פניה דמעלי שבתה, כאשר, ממש כאשר פנה היום לערב שבת, חזו אהו סבא, הם ראו, זה כן אחד, דאבו דאבי נקית טרי מדני אסה, שהוא כותב שני בדי הדס ורהית בין השמשות. הוא רץ בין השמשות. אמרו לו, אנה למה לך? למה אתה צריך את שני בדי ההדסים האלה? לאן אתה רץ? הוא אמר להם, לכבוד שבת קודש. אמר לו, לכבוד שבת קודש. לכבוד שבת. ותסגי לך באחד. שאלו אותו, אולי תסתפק באחד. אחד כנגד זכור. ואחד כנגד שמור. כן, כך אמר להם אותו זקן. אמר לו רבי שביל, הבן שלו, תראה כמה חייבים המצוות על ישראל. שימו לב, למעשה, מורה ממשיכה הלאה לספר את סיפורו, כיצד הוא פוגש את רבי פנחס בן יאיר חמיב. הוא רואה שכל בשרו מלא חידודים, חידודים. הוא אומר לו רבי פנחס בן יאיר, אוי לי שראיתיך בכך. אומר לו, רשבי, אשריך שראיתני בכך. כן? למעשה, כשיצא רשבי מהמערה, הוא הגיע לכאלה השגות, מספר את הגמרא, שמעיקר הכיהווי מקשי רבי שיון בר יוחאי, קושייה, כאשר בהתחלה, לפני שנכנס רבי שביל למערה, הוא היה מקשה איזושהי קושייה, אבל מפרק לה, אז רבי פנחס בן יאיר מתרץ בתריסר פירוקי, ב-12 תירוצים. לבסוף, כי אבי מקשיר רבי פנחס בן יאיר קושייה, אחרי שיצא רשבי מהמערה, כאשר הקשה רבי פנחס בן יאיר קושייה, אבי מפרק לרשבי ב-24 פירוקי. הוא היה מתרץ ב-24 תירוצים. אמר, הועיל והתרחיש ניסה, איזיל, איתקין מילטה. כיוון שהתרחש נס, אני אלך ויכין את הדבר. דכתיב, יבוא יעקב שלם, ואמר רב, שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו. למעשה, מה שרציתי לומר מדברי הגמרא הללו, שאנחנו רואים את גישתו של רשבי למלכות רומי. אנחנו רואים את תרבות המערב, מה שנקרא. אבי אבות תרבות המערב, מלכות רומי. אנחנו גם רואים את גישתו, יודעים שלימים רומא נכבשה על ידי העולם הנוצרי. ידוע לנו שיותר מאשר רומא כבשה את הנצרות, הנצרות כבשה את רומא. ונגע הצרת הזה פשע בעולם והחשיך את העולם. אם היה כאן רשבי בדורנו, והנה הוא מאיר את אורו, והוא היה מסתכל, היינו שואלים אותו שאלה, כיצד להתייחס לתרבות המערב, איך להתייחס על הכספים שאנחנו מקבלים מארצות הברית, ובדי שהוא אומר לנו כל מה שעשתה, מלכות זו לא עשתה, אלא למען עצמה. ובדי שהוא אומר לנו חסד לאומים חטאת. ובדי שרשבי היה אומר לנו, הכספים שמגיעים אלינו, השוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים יסלף דברי צדיקים שמגיע אלינו, רק מעצים את זכותם של תרבות המערב להמשיך הלאה את הגלות עלינו, את מלכות אדום, להמשיך אותה עוד ועוד, מבחינה רוחנית. גם היום בוודאי אומר לנו, אסור לקחת כספים מהקרן לידידות, זה הרי פשוט, הקרן לידידות היא בעצם קרן בת לקרן הבינלאומית לידידות בין נוצרים ויהודים. כשם שבא רשבי ומגנה את מלכות רומא, ומגלה את העשייה והיצירתיות שלה, אנחנו צריכים לדעת שיש בדורנו בעיה, בעיה לא פשוטה, שעליה רציתי לדבר. שנוכל להכין את עצמנו באמת ללג בעומר נכון יותר, לקבל את אור הפנימיות של התורה בזוך ובתוהר. רציתי להקריא מכתב שכתבה חברה במועצת העירייה, במועצת עיריית ירושלים. היא כותבת, התעצמות ההשפעה הנוצרית, האבנגליסטית המסוכנת. כדוגמה, הקרן לידידות. כתבת, הקרן לידידות היא קרן בת לקרן בינלאומית לידידות בין נוצרים יהודים. אנו עדים להתפשטות והתעצמות ההשפעה והתגברות הפעילות הנוצרית אבנגליסטית או מיסיונרית, תוך יצירת תלות על ידי מתן עשרות מיליוני דולרים עבור קליטה, עבור רווחה וחינוך. ההסתערות מופגנת במיוחד בתקופה קשה הזו של צרה וצוקה, הן ביטחונית והן כלכלית. יש הרוצים להסביר תופעה זו בהיבט פילנטרופי, כביכול מדובר באהדה לישראל, אך האבנגליסטים עצמם מצהירים בגלוי, כי התמיכה שלהם נובעת מאמונתם, בכך שתקומת ישראל בארצו, היא תנאי לשבוע של אימך שמו בשם זכרו אותו האיש שבו הם מאמינים כאלוה, הוא ישו. קרי, הכנת מדינת ישראל המתחדשת, כולה לביאה השנייה של אותו האיש שהוא. תמיכתם העצומה אינה נובעת מאהבת היהודים, אלא מימוש אמונתם הדתית הנוצרית. לא סתם בחרתי להקריא את הדברים או לדבר עליהם, דווקא בימים אלו, מכיוון שלצערי פשע נגע הצרת הזה, של לקבל כספים כביכול ידידי ישראל, כמרים, מהכנסייה האבנגליסטית כמו פט רוברטסון ועוד אחרים, במסגרת כביכול האהדה שלהם לישראל, המדומה, הידוע שעשיו, פנים רבות לו, הוא יודע להערים, הוא חכם להרשיע. השאלה היא מה הם כוונותיהם, מה הם חורשים מזימות, כיצד חסד לאומים חטאת. הם בסך הכל רוצים לממש את אמונתם הדתית הנוצרית. לפי אמונתם, הם יתנו לנו ויצרו תלות של התחייה בארץ ישראל, אחרי שואת אירופה, אחרי כביכול שעם ישראל כמעט מת בשואת אירופה, חס וחלילה, חס ושלום. כך הם מכנים את זה. אחרי המיטה, או יום השישי הטוב, כמו שהם משווים את זה לצליבתו של אותו האיש, יום השישי שבו הוא נצלב, יום השישי הטוב, כביכול שואת אירופה, והתקומה, תקומת העצמאות שלנו, כביכול התחיית המתים של עם ישראל, אז הם אומרים כך, למעשה כדי, אי אפשר כבר להתנגד לאותה תחייה. יש עובדה, העובדות הן עובדות. זו סתירה עצומה לתיאולוגיה הנוצרית. סתירת לחי מצלצלת, שעם ישראל מתקבץ מכל העמים חזרה לארץ ישראל. הם היו אמורים לעשות את זה לשיטתם, הם החליפו אותנו, הם קוראים לעצמם יעקב, הם טוענים שאנחנו עשיו, ואנחנו אמורים להישאר לעולם בגלות, לנצח נצחים. את כל הברכות של התנ"ך הם נחלו, והם אמורים להתקבץ מכל העמים, והנה פתאום אנחנו מתקבצים, והם רואים היום במדינת ישראל המתחדשת, למעשה תחייה מן המתים של עם ישראל. לכן הם החליטו לא להתנגד לתחייה הזאת, אלא פשוט אי אפשר גם להתנגד. פשוט אנחנו ננסה לחלחל פנימה, וליצור תלותיות גמורה, לסייע, לממן עיריות מוניציפליות, פרויקטים של רווחה וחינוך, לא מאהבת מרדכי, אלא פשוט מאוד, לא מאהבת היהודים, אלא מימוש אמונתם הדתית הנוצרית, שכאשר תיווצר תלות מספקת, אי אפשר, א', לתקן את הרושם שנוצר במשך השנים של הנצרות עם חרב האינקוויזיציה והרדיפת היהודים, כל מה שפוגרומים, שיתוף פעולה עם הנאצים, לשנות את התדמית הזאת. כדי שיהיה אפשר סוף סוף לתוח את הלב היהודי על ידי הכסף, על ידי טובת הנאה, על ידי הכרת הטוב, כי יהודים, יהודי זה יודע להודות, יש בו הכרת הטוב, ננצל את זה לטובתנו, ננצל את זה, לעורר אצלו את הכרת הטוב, ואז כאשר הוא ייפתח אלינו ויחשוב שאנחנו באמת אוהבים אותו, נוכל להחדיר את אמונתנו, כאשר ניצור תלות מספקת, נוכל לחולל שואה רוחנית בארץ ישראל, למרות שהייתה שואה פיזית ותקומה פיזית, נוכל לחולל ליהודים שואה רוחנית, שממנה הם יוכלו רק להתנצר. למעשה, המזימות שהם חורשים, הם מיוסדות, בכינוסים ובוועדות. כותבת חברת מועצת העירייה, הקרן הבינלאומית לידידות בין נוצרים ויהודים בראשותו של אקשטיין, נוסדה על ידו בשנת 1983. חברי ההנהלה, הצוות, המפעילים והשותפים לתכנון ולפעילות הקרן, הם לא אחר מאשר כמרים, ראשי כנסיות, ביניהם מיסיונרים מפורסמים בעלי שם עולמי, כמו פט רוברטסון, ג'רי פאוול, ג'יי דופון, דונלד רמספלד, קריס מיידל, אני אפילו לא רוצה להמשיך הלאה להקריא את השמות האלה, צ'ארלס קולסון, וסטנלי דבואה, רלף ריד, ועוד כל מיני מראים בישין. דוקטור פט רוברטסון, מנהיג וסופר ומטיף, מראשי המיסיונרים העולמיים, עד סוף שנות המאה ה-20 ותחילת המאה ה-21, רוברטסון הינו בעל רשת טלוויזיה הנוצרית מיסיונרית שנקראת CBN, מטרתה להכין את העולם לביאת ישו, קריסטוס, יימח שמו וזכרו. פעילותם הינה למען האדרת האל ובנו ישו, כל האמור בפסקה הזו מופיע פשוט באינטרנט של רשת CBN. שידוריהם נקלטים גם בישראל ובמיוחד בישע. לשימוש השליחות יש להריף אהבה ואמפתיה ליהודים. וזאת מתוך הכרה כי מוטלת על הכנסייה אחריות גדולה לפעול למען ישועת העם היהודי. לנצר אותו. אולי גם לטפח את הצמיחה הפיזית ובשלב שני, כותבת חברת המועצה בשלב שני, פעילות לקבלת האמונה באיש ההוא. המשימה עומדת בפניהם עתה, קיבוץ נדחי ישראל, דאגה לרווחתם כדי לזרז את ביאת גואל משיחם. מכאן ששיתוף הפעולה עם האבנגליסטים מביא להעצמתם. יותר מכך, מביא להאדרת האלילות הנוצרית, מכיוון שהם מתפארים בכך. כל רשתות התקשורת, כאשר הם תורמים לעיריית ירושלים, או כאשר הם תורמים לעיריית אריאל, או לכרמיאל, או לרעננה, עיריית רעננה, או לכל הערים האחרות, ומנסים להשתלט על כל פעילות הרווחה, כביכול, בידידות. מטרות הקרן הבינלאומית לידידות בין נוצרים ויהודים, הקרן לידידות להביא להבנה, לגשר ולקרב בין נוצרים ויהודים. למעשה, תשטוש ההבדלים, זוהי מטרתם. במסגרת הקרן, יזם אקשטיין, שהוא בעצם הרב יחיאל אקשטיין, מכנה את עצמו רב, הוא כתב ספר, המסע שלי, שבספר הזה בעמוד 204 הוא כותב, אני יהודי משיחי, אני מאמין, משהו מאמין בישו. למרות שהוא לא מאמין בישו כמו שמאמין הכומר שהוא מונה את שמו, על כל פנים הוא כן מאמין בישו. שימו לב, הוא עומד בראש הארגון הזה, ולצערי, מצליח לפתות לא רק עיריות מוניציפליות, לא רק פרויקטים לרווחה או לשיקום נוער, או פרויקטים בנושא רפואה או ביטחון, הוא פשוט מצליח להיכנס גם לכוללים, גם לפח השמן הטהור שעוד נותר בעם ישראל, כוללים, בתי תמחוי, אפילו שהם למעשה מושגחים על ידי בדץ, הם מביאים את מאכליהם שנקנו באמצעות הכנסייה, ונתרמו על ידי כספי הכנסייה, על ידי פט רוברטסון, ונתרמו לאקשטיין, הרב יחיאל אקשטיין, במסגרת הקרן לידידות. וכך מגיעים כל מיני גמחים, קמחא דפסחא, הרבה חסד, הרבה חסד, אבל כשמסתכלים ומתבוננים מה המקור שלו, המקור שלו הוא בעצם כספי כנסייה. אני לא פעם ולא פעמיים כששוחחתי על העניין הזה, שמעתי גם אברכים וגם אשתי מספרת שנשות אברכים מספרות שמה בכך, אז מה? מה רע? אז מה אם זה כספי הכנסייה? אנחנו לא מתכוונים לאותם דברים. שידעו כל בית ישראל, שלא מדובר על דברים פשוטים. יש כאן אנרגיות שמוטבעות בכסף הזה. כישורי כישוף, טקסי עבודה זרה, ולמעשה, יותר מזה, לפחות תפילה של אותם גויים, שמטרתם תצליח לנצר את עם ישראל, ולהשתלט על התחייה בארץ ישראל, כך הם קוראים לזה, תחייה הפיזית בארץ ישראל, עד כדי כך שהם יוכלו בסופו של דבר להשמיט את הקרקע, או לטלטל אותה, בעל המאה ובעל הדעה, ולהשפיע מאוחר יותר. יש להם הרבה סבלנות. אחרי שבעצם כל הרושם הרע שעשתה הכנסייה במהלך השנים יתוקן, ואז יהיה קל יותר להחדיר את הערס הכנסייתי לתוך ליבם של יהודים, ולנצר את העם היהודי להשתלט עליו. במסגרת הקרן יזם אקשטיין תוכניות של מפגשים, דיאלוגים, ועידות בין דתות, הנפקת חומר חינוכי לימודי על נצרות ויהדות, גיוס כספים מנוצרים ואנגליקנים, עושים זאת כמצווה דתית על מנת לבצע פעילות מיסיונרית לכל דבר. החומר הלימודי כולל את ספריו של כביכול הרב אקשטיין וקלטות, אשר מיועד רובו לנוצרים בקולג'ים ובכנסיות. בנוסף יוצאים שני ביטאונים נוצריים, אחד מהם נקרא שורש והשני נקרא שלום חבר. העלונים, בהתאם לתוכנית הפרויקט שומרי ישראל וכנפי נשרים, או מבצע ישעיהו 58, או שומרי ירושלים, סכומי העתק, כל השמות הללו שמעים שמות כביכול יהודיים, מה, אפילו חרדיים, אפילו, אבל הכל במסווה. הכל בפעולה חתרנית נגד ערכיה של היהדות. למרות שלכאורה, על פניו הם התמחו באתיופים לבצע את ליל הסדר, אבל הכל במטרה, הם במטרה בסופו של דבר להוביל אל מטרתם שלהם, כדי להערים על הציבור בישראל. כדי בצורה קולקטיבית לשכנע את הציבור בישראל, ולפתוח את ליבו. אל הקרן לידידות, אל הכנסייה הנוצרית, כנסייה אוונגליסטית. הם עושים זאת גם על ידי תמיכה פוליטית, בכל מיני דרכים מחוכמים. סכומי העתק שהם תרומות הנאספות ממיליוני אוונגליסטים, מועברים בעיקר דרך הקרן הבינלאומית לידידות בין נוצרים ויהודים, שהוקמה ביוזמת הרב יחיאל אקשטיין, והוא עומד בראשה. יש להם שיטת פעילות מאוד מעניינת. א', כיבוש יעדים, פלחי אוכלוסייה במצוקה, חצרות רבנים למיניהם, ומוסדות תורה, מוסדות רווחה, לשקוט צעד ומוסדות חינוך במגזרים שונים, במגזר החרדי, במגזרים הדתיים הלאומיים, במגזר החילוני, הקמת בתי תמחוי וגופי עזרה וחסן. ב', תשטוש ההבדלים בין יהודים ונוצרים. הקרן הבינלאומית לידידות בין נוצרים ויהודים מוכרת לנוצרים מזוזות, יעלה על הדעת, עם פרשיות של נייר קרומו, תליתות, שופרות, גביעי קידוש, ועוד יוזמת פעולות של דו-שיח ואירועי ענק. ג', שיטת הפעולה, פרשנות נוצרית יהודית של אקשטיין. ההתייחסות של כביכול הרב, אני לא חושב שמן הראוי לקרוא לו רב, אקשטיין, לקרובים בארון הברית, הוא כותב כך, הוא קושר את היחסים בין שבט אפרים ושבט יהודה, לשני הקרובים. אחד מהם הוא שבט אפרים, אחד מהם הוא שבט יהודה. אנחנו היהודים, לפי תפיסתו, אנחנו שבט יהודה. ואילו הנוצרים כולם, זה עשרת השבטים, שבט אפרים. והוא אומר שרק כאשר שני הקרובים, הנוצרי והיהודי, יושיטו יד ויגעו אחד בשני, אנו נחזה בהאדרת האל והגאולה. למעשה, התפיסה הזאת היא תפיסה מזעזעת, להיכנס עד בית קודשי הקודשים, ולהכניס לשם את האלילות הנוצרית, ולאהוב ולומר שאחד מהקרובים, חלילה, הוא הקרוב הנוצרי. רבותיי, בשבת פרשת שמות, בהולנד, בעיר רוטרדם, הופיע יחיאל אקשטיין בפני אלפי נוצרים, והוא הזכיר את סיפור מלחמת ישראל בעמלק. בא משה מרים את ידיו כלפי מעלה. לפי הפרשנות של אקשטיין, הוא מסביר כך, ראש הקרן לידידות, הוא כותב כך, אהרון מרים את ידו האחת של משה רבנו, ועוד נוצרי אחד החזיק את ידו השנייה של משה רבנו. הוא כנראה לא ידע מי זכור, הוא לא הכיר את הפרשנות היהודית לדברים, הוא לא ידע, לא עניין אותו דבר, פשוט שיטתו, אין צורך להסתכל בכתובים, מי שמחזיק ביד אחת את ידו של משה זה אהרון, ומיד שנייה זה נוצרי. משה עומד, יהודי החזיק יד אחת למעלה, והנוצרי החזיק את היד השנייה. ציטוט מתרגום הקלטת, האירוע בשבת. האירוע התחולל בשבת. אקשטיין מעיד על עצמו שהוא יהודי למען ישו בספר המסע הביתה, אותו חיבר אקשטיין, מופיע בעמוד 204, הציטוט. זה בדיוק מה שאני הפכתי להיות, יהודי למען ישו, הוא כותב. בספרו, הוא משתמש באותיות השם המפורש י' כ' ו' כ'. המילה מופיעה באותיות עבריות עשרות פעמים, ותפקידה לשמש כסימן המפריד בין הפרקים והפסקאות. כל זאת בספרו של אדם הקורא לעצמו רב אורתודוקסי, היינו רב חרדי. וו, הדגשת השורש המשותף, שבא לידי ביטוי בעלון של אקשטיין שורש, הוא מנסה לחפש שורשים משותפים לנצרים ויהודים. המעדכן את קוראיו על הפעילות הענפה למען היהודים וישראל לקידום המטרות הנוצריות. עוד על שיטת הפעולה. זין, בקלטת וידאו, תשדיר גיוס כספים להבאת עולים מחבר העמים, אומר אקשטיין, כשהוא עומד ליד הכותל. בנקודה הזו, למרגלות הר הבית, צעדו מאות יהודים, הוא אומר, לפני אלפי שנים, במקום בו צעד ישו, בכניסה לבית המקדש. כיום אנו עדים למימוש חזון הנביאים, המצוי ביחזקאל י' 37, ואתם יכולים להיות חלק מתהליך זה, הוא אומר. בחזון הנביאים הוא פנה לאומות העולם, ישעיה, ירמיהו, יחזקאל וההתגלות של ישו. בהמשך הקלטת ניתן הסבר לפרויקט כנפי נשרים. מהו הפרויקט ומה מטרתו? אומר אקשטיין, הפרויקט הינו מימוש חזון הנביאים, הנוצרים ההולכים עם היהודים לגאול את כל העם היהודי. מאיזו סיבה? מהסיבות הבאות. א', לשחררה מעול הצפון, כמו שכתוב בזכריה ב' ו'. שניים, לממש בזמנים המודרניים את החזון הנבואי של התנך. שלוש, להראות לבני העם הנבחר של אלוקים שהנוצרים אוהבים אותם כמו שישו אוהב אותם, ומוכנים לעמוד לצידם בימי מצוקה, בתמיכה ותפילה, משום שהאלוקים אומר בבראשית י"ב ג' ואברך מברכך. לכן שימו לב, כדאי לתת ליהודים כסף, כדאי אברך מברכך. בואו ניתן להם את הברכה, כספי עבודה זרה. בואו ניתן להם את עגל הזהב. בואו ניתן להם כספים שנוכל ליטול מהם את הברכה, ולהביא עליהם כללה ואסון רוחני גדול, כדי שנוכל לנצר אותם באחרית הימים. נוכל להביא שואה רוחנית, שממנה כנראה לשיטתו לא תהיה תקומה, אלא כולם יתנצרו. בהמשך הקלטת מופיעים הקומר ג'רי פאוול, שאומר שאני חושב על דברי ישו, כאשר אני חושב על הרב אקשטיין. יבורכו עושי השלום, אומר ג'רי פאול, שאחד מהמיסיונרים הגדולים בארצות הברית. כאשר הוא חושב על ישו, הוא חושב על אקשטיין. הקומר דוקטור פט רוברטסון אומר שבהצטרפות לתוכנית כנפי נשרים מצטרפים להגשמת חזון הנביאים על ידי הצגת אהבתו של יימח שמו ושם זכרו. הנוצרים יכולים לעזור למחוק את הכאב של אלפי השנים, הוא כותב, של הרדיפות וכולי, ולמחוק את התדמית השלילית של הנצרות, ואת לכבוש את היד, את ליבו היהודי, של היהודים בארץ ישראל. צ'ארלס קולסון קומר כותב כך, היהודים והנוצרים צריכים לעבוד ביחד. אנו עובדים את אותו האלוהים, האלוהים של אברהם, יצחק ויעקב, והאלוהים של ישו. שימו לב, אלה החברים של אקשטיין, אלה החברים של הקרן לידידות, משם מקבל את הכספים. אקשטיין אומר, כל מה שהוא מבקש מאיתנו, הנה אמנותנו. כאשר אנו הנוצרים והיהודים פועלים ומאמינים ביחד כאחים ואחיות המחויבים לאותן מטרות, נוכל להשיג את הנס. איזה נס? הגאולה. היא לא תתרחש כמובן רק אם נעבור על ההלכות, אומר אקשטיין, שלא תתחתן בהם, לא לעבוד עבודה זרה, שלא לקבל את אמונתם. מוצאת למחירה מפה גנאולוגית, מהאדם הראשון עד ישו, תוך הדגשת הקו הישיר, ממלכות בית דוד לישו, על פי גרסתם. כמובן שבספרי, על פתחה של רומי, הפרחתי את כל המפת הגנאולוגית הזאת, והוכחתי שהיא בעצם תרמית, היא קונספירציה וכנוניה, שבאה להעמיד את משיחם האלילי כמשיחו של עם ישראל. הם מוכרים את המפות האלה כדי להוכיח שהישו הוא מצאצאי דוד המלך. זה עושה אקשטיין. קשר בין תורם ונתרם לתורמים עבור עולים, לעלות בעיקר גויים, כן? מחבר העמים, מובטח כי עוברו לידיהם שמה של המשפחה עבורה תרמו. ציטוט מהקלטת מדברי אקשטיין, עבור כל תרומה של 350 דולר תקבלו גלויה מירושלים עם שם האיש או האישה שעבורו תרמתם ועזרתם להעלאתו. כך כותבת מינה פנטון, מחזיקת תיק קשרי חוץ והעם היהודי ומורשת ישראל בעיריית ירושלים. לכל מי שלא שם לב, לכל הרבנים שמעדו, הייתי אומר, ושנטלו כספים מכספי הכנסייה ועשו הסכם יששכר וזבולון, אני יודע שקשה להפסיק, שלא יהיו כל המתבוללים או כל אלו שמתנצרים בעקבות הפעילות המיסיונרית או הפתיחות הלבבית הזאת, שלא יהיו על ראשם. אנא, חידלו לכם. הרב אברהם שפירה, הרב הראשי לישראל, באותם ימים, ראש ישיבת מרכז הרב, זכר צדיק לברכה, כותב, במענה לשאלתך בדבר קבלת כספי תרומות מקרן ידידות, והעומד בראשו, המעביר תרומות מארגונים נוצריים, אשר מגמתם היא עבודה מיסיונרית, הריני להודיע, כי כבר בעבר התראתי בפני אישים שונים, כי אסור באיסור חמור לקבל מהקרן ידידות כספים אלו. וקרן זו, הרי היא מסייעת לדבר עבירה ולעבודה זרה בישראל. אין כל היתר כלשהו להיות שותף בכל פעילות שהיא מקרן ידידות זו. המעברת עיני חכמים ופיקחים. אינני רואה כל היתר לקבלת כספים המסייעים להחדרת עבודה זרה, תחת מסווה של עזרה לזולת. כבר כתב הרב קוק זצ"ל שאין ליטול מהם אפילו תרופות, באשר מגמתם ידועה רחמנא ליצלן, ועכן כל איש שומר נפשו ירחק מהם מממונם. ואין מי מהפוסקים שהתיר בתשובה שבכתב ליטול צדקה מכספי גויים החפצים להחדיר בישראל דעות אסורות, דעות של עבודה זרה, ספקות כפירה ומינות, וכל שכן בעבודה זרה. ובכלל איסור זה גם נטילת קמחא דפסחא, ותמיאני על הנוטלים למיניהם, האיך כושלים בדבר פשוט שכזה. ויהי רצון שלא יזדקקו ישראל זה לזה ולא לעם אחר, והקדוש ברוך הוא ישלח ברכתו לכל ישראל, ביתר ולא באיסור, ברווח ולא בצמצום. ואיש את רעהו יעזור ולאחיו יאמר חזק. למעשה, גם הרב מרדכי אליהו הצטרף למכתב, הוא כותב כך, דברי הבהרה. כתבתי מכתב ביום כ"ט בניסן, תפשין סמכי, יד למטמונים. הוא כותב מהו המספר שלו, וזה היה מתוך שחשבתי שהדבר הוא כשר התכלית. ואתה התברר לי אחרת, ולכן אני מצטרף למה שכתב הרב הגדול מעוז ומגדול הגאון רב אברום שפירא שליטא מאדר עד תפשין סמך דלן. כל מכתבי הקודם בטל ומבוטל, ואני מצטרף לאיסור הכתוב לאל, כך הוא כותב. דבריו קצת, יש לפני את כתב היד שלו, כן? ואז באתי על החתום הרב מרדכי אליהו. רבותיי, זה לא רק הרב מרדכי אליהו, וזה לא רק רב אברום שפירא, זה צהל, אלא זה... הנה, יש לי כאן את המכתב שלו, אולי אוכל להקריא לכם את זה, גם בכתב מודפס. כתבתי מכתב ביום כ"ט בניסן, תפשין סמך ב', יד למטמונים. וזה היה מתוך שחשבתי שהדבר הוא קשר בתכלית, אומר הרב מרדכי אליהו. ואתה התברר לי אחרת. לכן אני מצטרף למה שכתב הרב הגדול, מעוז ומגדול, הגאון הרב אברום שפירא שליטא, מהדר התפשין סמך ד', ולפיכך, דברי או כתבי מלפני מכתבי זה, הכל בטל ומבוטל, ואני מצטרף לאיסור הכתוב לאל. למעשה גם רב שמואל אוירבך, ראש ישיבת מעלות התורה, אני בזה על דבר שמוע רעה כי באה בעוונותינו הרבים, על חילול כבוד שמיים, רחמנא ליצלן, כאשר הקרן הקוראת עצמה קרן ידידות נוצרים ויהודים, ובעברית, הוא כותב בסוגריים, העתיקו את הקרן ידידות ירושלים, באוספם כסף ממאמיני הדת הנוצרית, ורחמנא ליצלן תומכים ביהודים, באמונה שיביא את גואלם. אפרה לפומיהו. והם משתלטים, פורסים כנפיים, הם קראו בעצמם לפרויקט שלהם כנפי נשרים, פורסים כנפיים על מוסדות החסד והדת בישראל, הקדושים והתיאורים. אוי לנו, כי כך עלתה בימינו להכניס כוח הטומאה רחמנה ליצלן למקומות הקדושים. השם ישמרנו ויצילנו. בוודאי שיש כאן חילול השם נורא בלקיחת הכסף בפרהסיה, אשר להביא שם הנצרות וטומאתם על זה, כמבואר בגמרא בסנהדרין, דף כ"ו עמוד ב', וברשי, ותוספות, והריף, והרמב״ם, ובא בבית יוסף, יורדיה, רשנון ד' וחושן משפט למד ד'. וגם יש כאן, ביבש קצירה תישברנה, בצורה הגרועה ביותר, והנוראה ביותר. ואני אסביר כאן את דברו. ביבש קצירה תישברנה, כאשר פתאום הכנסייה עומדת על סף התמוטטות. פתאום מי שמחיה אותה, ביבש קצירה תישברנה, בהמשך הפסוק, שבעצם מי שמחיה אותם זה מי שנוטל מהם כסף. הוא נותן להם אריכות ימים, הוא נותן להם ברכה, והוא בעצם מאריך את ימיה של הכנסייה ואת שליטתה של מלכות אדום, ואת הגלות של מלכות אדום, ודוחה בזה את קץ הגאולה לעם ישראל. בצורה הגרועה והנוראה ביותר. וגם זה קרוב לאבי זרעיהו, דעבודה זרה רחמנא ליצלן, כותב הרב שמואל אוירבך, באשר מתייקר שם אלילם, כאשר הם מאוד מפורסמים ומתפארים בזה, שהם נותנים לכוללים ונותנים לכל מיני מוסדות של קדושה וטהרה ומשתלטים עליהם. ובימים מן הימים ישמיטו להם את הקרקע וימוטטו אותם, או ינסו להיות הרבה יותר מניפולטיביים והרבה יותר תוקפניים, ולחולל שואה רוחנית. אז אני מוסיף, אבל זאת כוונת הדברים. וגם חשש גדול ביותר, כותב הרב שמואל אוירבך, כי על ידי כך נועצים תלפיהם. זאת אומרת, יש להם אחיזה. וגם נתברר שארגון זה תומך בקט היהודים המשיחיים, שהוא קט מיסיונרי מסוכנת מאוד. וראוי מאוד בוודאי לפרסם ולהכריז על פי תורתנו הקדושה, אשר זה איסור חמור מאוד ליהנות מהם, בין במישרין, בין בעקיפין, על ידי ארגוני חסד יהודיים כביכול, שנוטלים מהם כספים. וחס וחלילה להתחבר להם בכל צורה, שהיא השם ישמרנו. ובזכות זה נזכה לשפע ממרום, בכבוד ובטהרה, על טהרת הקודש, ויתן השם ויקוים בנו, מלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים, ונגלה כבוד השם במהרה, בימינו אמן. הוא כותב שמואל, בנו של הרב הגאון, גאון ישראל, הרב שלמה זלמן אוירבך. רבותיי, לא רק זה, הדברים הם מאוד 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 מזעזעים. אין ספק שאם רשב"י היה בדורנו, והוא אמר את זה על מלכות רומי, עוד בטרם נכבשה על ידי העולם הנוצרי. הוא אמר את זה על מלכות רומי, שבנתה גשרים ומרחצאות ושווקים. אגב, שיטתו של רשב"י, היא השיטה הגואלת, היא תורתו של משיח, באי ספרה יפקו מן גלותה. אם אנחנו באמת מתכוונים להתחבר לאורו של רשב"י, וכולנו מתכוונים לעלות לציון קברו ולהתפלל שיקרב את הגאולה, איך נוכל לעבור על דבריו של רשב"י בעצמו, שכותב מפורשות, נכתב מפורשות בגמרא במסכת שבת, דף ל"ג עמוד ב', שהוא אומר את זה על מלכות רומי הרשעה, שהחריב את בית מקדשנו, אבל היא עדיין לא הייתה נוצרית. היום, כאשר רומא נכבשה, והנצרות היא התרבות שנלחמת בנו היום, היא זו שמנסה לבנות גשרים, בתים, מרחצאות. אין ספק שכשכספים כאלה מגיעים מבתי עבודה זרה, שנעשים עליהם סקרמנטים וטקסי עבודה זרה, שמטביעים בהם טומאה, שמטביעים בהם עבודה זרה, ושולחים אותם לארץ ישראל ומאכילים בעגל הזהב יציקה לתוך פיותיהם של רבנים, פיותיהם של, כדי להעביד אותם עבודה זרה, את עגל הזהב, אין ספק שבכך אנחנו נותנים כוח לגלות, מעריכים אותה, דוחים את הגאולה, אין ספק שבכך אנחנו משליטים עלינו השם ישמור את אותם גויים שמהם אנחנו רוצים להיחלץ. שימו לב, כותב אחד מהרבנים, כותב כך, אין בתשובות של מור חמי, מורי חותני, חני הרב צפניה דרורי, זצוקל, באגרות משה, יורדיה סימן מן ג', יש איסור באיסור חמור של מסית ומדיח, אומר האגרות משה. עצם ההתקרבות הוא איסור באיסור חמור, להתקרבות לעבודה זרה. ואין טוענים, הוא אומר למסית, לומר, שלא נתכוון לזה. הם מתחייבים בנפשם, אומר האגרות משה, חס וחלילה, בזה ובבא, בעולם הזה ובעולם הבא. פסק להלכה, זה הרב דוד טנדלר כותב את זה, רב קהילת מונסי, או ראש הישיבה, ישיבת רב יצחק אלחנן, כותב את הדברים. למעשה, מכתבים רבים נכתבו לידי גדולי ישראל. אני ארצה להאריך בדבר, יכלה הזמן והמה לא יכלו. כמעט שאין רב בישראל, רב שמבין את הדברים, הוא יודע, ונתנו לפניו, כמו משה פיינשטיין שחי בארצות הברית ומכיר את הדברים, וכותב בעריכות, גם בית הדין צדק לכל מקהלות האשכנזים שידי הידה החרדית, בעיר הקודש ירושלים, תיבנה ותיכונן, כותב פסק דין, מיודחת בסיוון, תפשין סמך ב', איננו בזה לגלות דעתנו, דעת תורתנו הקדושה, שאיסור חמור לקחת כסף או שום הנאה מכל דרך, שהוא מהקרן ידידות נוצרים יהודים המכונה בעברית קרן ידידות ירושלים או קרנות אדומות לזה. כל המתחבר להם המסייע באדם או בעד שותפיהם, הרי הוא בכלל האיסורים כדי להלן. א', משום איסור אביזרה יהודי עבודה זרה שמתייקר שם אלי להיהם בכך, שהם מתפארים בזה בכל מקום, באתר, בתקשורת, באינטרנט, ומייקרים את שם אלי להיהם בכך שאנחנו נוטלים מהם כספים. דבר נוסף, אומר הבדץ, משום שהוא מסייע ומכשיר פעילות מיסיונריות בעתיד, מכיוון שהוא פותח את ליבותיהם של ישראל להכיר טובה לכנסייה, הוא מסלק בעצם את התדמית השלילית שנוצרה במהלך השנים, בדיוק זו מגמתם, על מנת לפתוח את ליבותיהם התמימים של יהודים, שאינם יודעים ממש את יהדותם, את המון העם, המון העם שבחלקם אינו יודע את יהדותו, כדי מתוך הכרת הטוב להיפתח לפעילות המיסיונרית בעתיד. לכן, הוא מסייע ומכשיר פעולות מיסיונריות בעתיד. גם יש איסור לקיחת צדקה מגוי בפרהסיה, בפרט במקום שיש חילול השם. אז נכון שאולי יש יותר לקחת מגוי כאשר אין מספיק, אבל זה רק לקחת מגוי שאיננו עבוד עבודה זרה, ואיננו מתכוון להחתיאך בעבודה זרה, ואיננו מתכוון להתפאר בכך, ואיננו מתכוון להשתלט עליך, ואין לו תוכנית מסודרת ומשנה סדורה, דוקטורינה איך להשתלט על הציבור הישראלי ועל התחייה באופן קולקטיבי, ואיפשהו לחדור ולהתערב באושיות השלטון ובאושיות היהדות, להיכנס לכל אלים, להשתלט על פרויקטים, ארגוני צדקה וחסן, שאסור על פי ההלכה ובפרט בצורה גרועה והנוראה הזו. ואף כשיש רק טעם אחד מהטעמים הללו, כותב הבדץ, ומהנימוקים הנעל שכתבנו למעלה, הוא איסור חמור מאוד, וכל שכן בהצטרף כולן יחדיו. דאבוננו, נודע לנו שכמה מוסדות וארגונים ומפעל חסד נכשלו כבר בזה. על כן כל אשר יש לו שייכות לזה, עליו לפרוש מזה מיד. והשם הטוב יכפר בעדו. כך כותב הבדץ. מצטרפים לזה רב ברנצופר, זכר צדיק לברכה, ורב אברהם יצחק אולמן, ורב ישראל יעקב פישר, כולם חתומים. כל חתימתם נכתב ידם לפניי. גם הרב ניסים קרליץ כותב את הדברים תמוע מאוד. הוא כותב שיש בינינו אנשים שלא מרגישים ביזיון, מביישים את עצמם ולוקחים כסף מהקרן ידידות נוצרים ויהודים, שהוא ארגון נוצרי מיסיונרי, והרי מבואר בגמרא ובפוסקים שהדבר אסור משום חילול השם. כך כתב הרב הגאון הרב ניסים קרליץ. למעשה אנחנו נצא לשמוע שיר ונחזור להמשך דברנו בעניין הזה. שוב חוזרים לענייננו, דיברנו על התרומות והכספים שמגיעים אלינו מארצות הברית, נושבים אלינו מכיוון הקרן לידידות.